שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות. אחרי הפסקה קשה מנסו. מה? באמת, היה הרבה זמן. הרבה זמן לא למדנו אורות. ועכשיו אנחנו חוזרים, אני חושב שבאב עוד למדנו אורות, ומאז הפסקנו, נכון? באלול היה? באלול היה. טוב, אז באלול. טוב, בכל מקרה, התגעגענו, ואנחנו נמצאים בעמוד, באיזה עמוד? מישהו זוכר? באורות ישראל זה בטוח. קוף נון היי. כן. אריה, קוף נון היי. אני חושב שסיימנו את הפסקה חת, נכון? קוף סמך בית? רגע, רגע, משיח בן יוסף זה בעמוד קוף סמך, נכון? נכון, אתה צודק, אתה צודק. אז לאן הגענו? קוף סמך בית, זה נכון. עמוד קוף סמך בית, פסקה ה', נכון? נכון. לעומקה של כנסת ישראל נכנסים על ידי צירוף דייקנות הפרטיות ביחד עם, אני חושב שגם את זה למדנו, אבל טוב, בכל זאת. לא, למדנו את כל זה. כן, כן, כן. אנחנו באמצע וב. אז עמוד קוף סמך בית, וב. כנסת ישראל נמשלה ללבנה. כן, אז זה מה שאנחנו רואים בברכת הלבנה. וללבנה אמר שתתחדש, עטרת תפארת לעמוסי בטן, עם ישראל נקראים עמוסי בטן, שגם הם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצר עם על שם כבוד מלכותו. כלומר, כנסת ישראל דומה ללבנה. מה הדמיון בין כנסת ישראל ללבנה? הלבנה היא גוף שאיננו מאיר מעצמו, אבל מקבל אור מזולתו, מהשמש. כמו כן גם כנסת ישראל, מצד עצמה אין לה כלום, אין קיום לאומה הישראלית מצד עצמה, כי מצד ההנהגה האלוהית המתגלה בה. בסדר? אבל יש עוד צד של דימוי, פעמים נפרצת, פעמים נבנית. לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה. יש בנביא, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. מסביר המהר"ל מפראג. אם בית נופל ובונים מחדש, אז איזה בית בנינו?
חדש.
את החדש. הבית הקודם כבר לא קיים. הוא נהרס, בנית עכשיו בית חדש באותו מקום, אבל זה בית אחר. לעומת זה, אם סוכה נופלת, עניינה של סוכה ליפול ולהיבנות. יוצא שגם אם הסוכה נפלה, כשאתה בונה אותה בחזרה, זה אותה סוכה. זאת אומרת, הנפילה היא חלק אינטגרלי של הזהות של כנסת ישראל, ולכן היא גם נצחית. כמו כן גם מצאנו, שאבינו הקדמון, נקרא גם יעקב וגם ישראל. למה אנחנו נקראים בשני שמות? כדי שתהיה לנו זהות מודולרית. לפעמים צריך להיות ישראל, ולפעמים צריך להיות יעקב. אם אתה מנסה להיות ישראל בזמן שאתה צריך להיות יעקב, אתה תישבר. ולכן, סדרה, ההנהגה ההיסטורית, שמדי פעם אנחנו יעקב, ואז יש קיום נצחי לעם ישראל. ויחי יעקב בארץ מצרים. כן? ויחי יעקב, ויקרבו ימי ישראל למות. כלומר, אם יעקב חי, ישראל מת. ישראל חי, יעקב מת. משהו כזה. אז מה שאומר כאן, כנסת ישראל נמשלה ללבנה. מי נמשל לשמש? אומות העולם. אדום. אדום משול לשמש. כן, כן, כן. לכן, למשל, אנחנו כל הזמן עם הלשון בחוץ כדי להדביק את הפער בין השנה הירחית שלנו לשנה השמשית שלהם. אז מי מנהל את העולם? אדום מנהל את העולם. מה אנחנו? מנסים. הולך? לא תמיד. ואנחנו רואים דבר מפתיע. שעם ישראל קיים 3,500 שנה. נתחיל מאברהם אבינו, קרוב ל-4,000 שנה. היסטוריה ארוכה, נכון? כמה זמנים של הצלחה פוליטית הייתה לאומה הזאת? הזמנים של הצלחה פוליטית של עם ישראל הם קצרים ביותר. היו בעצם שלושה. ימי דוד ושלמה, ימי החשמונאים, ובין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זה פחות או יותר שלושת התקופות שבהם עם ישראל היה בעוצמה. מי בינתיים מנהל את העולם? רומא. כן, כלומר, הגויים, הם יודעים לנהל. זה השמש.
איפה נמשל? כלומר, מה מקור שמשלים השמש?
בחזל. יעיין נא כבודו בספר נצח ישראל של המהר"ל מפראג, באזור פרק י"ב שם. יש לו אריכות דברים גדולה בנושא הזה. נדמה לי פרק י"ב. מסביר מדוע השמש זה אדום. והיה אור הלבנה כאור החמה. נכון. נכון. עכשיו, כנסת ישראל נמשלה ללבנה. פעמים נפרצת, פעמים נבנית. לפעמים היא מלאה ולפעמים חסרה. ובעיתים שהיא חסרה, כשהיא באה לקץ חסרונה, כבר עומד הוא אחר כותלה מילוי אורה, שתהיה מתמלאת והולכת. עד שתבוא לאותו המעמד האיתן, שיהיה אור הלבנה כאור החמה. כלומר, דווקא במצב שבו לכאורה נראה שהירח נעלם, פתאום הוא מתחיל להופיע. נכון? זה הזמן של ראש חודש. וראש חודש, לכאורה זה מזעזע. אין ירח! אל נא יהי עולם. בלי ירח. ואל תדאג, תחכה קצת, פתאום אתה רואה זה עולה בחזרה. כן? יש איזה זמן של אימה. אם אתה יודע את חוקי האסטרונומיה, אין בעיה. אבל אם אתה פעם ראשונה רואה את זה, אתה נבהל. כן? הירח נעלם. אל תדאג, הוא נולד מחדש. כן? אז מה שאומר כאן, עומד הוא אחר כותלה, מילוי אורה, שתהיה מתמלאת והולכת עד שתבוא לאותו המעמד האיתן שיהיה אור הלבנה. כאור החמה. זה פסוק בנביא. ולא תבוא עוד למצב של חסרון. כי אם תהיה תמיד מלאה אורה. לכן כי תהיה כאור החמה לא יהיה מצב של נפרצת. כל קנייני האומה הם נראים מלאים רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה. ולפי אותה המידה שיורדת ממילואה, החיסרון ניכר בכולם. טוב, מה זה המילים האלה? זה סינית. נכון? לא נכון, זה עברית. מה שכתוב כאן, זה שקנייני האומה, הם לפעמים מלבבים, ולפעמים מרגיזים. כן? הרבה פעמים אנשים רואים את היהדות, אומרים, זה לא סימפטי, זה לא מושך. זה לא אטרקטיבי.
כוונה זה קניינים
רוחניים? מה?
זה קניינים
רוחניים
או
קשניים? מי? גם וגם. ארץ ישראל, כן? אלן כדאי לנסוע. גויים מנסים להרוג אותנו. אז לפלסטינה הדבויה או לניו יורק? כן? קנייני האומה זה פלסטינה, אבל מי יכול לחיות שם? לגדל מלפפונים בנגב. מי רוצה? אבל בניו יורק, שם אתה עושה כסף. יש שם בית מדרש גם יפה והכל. זאת אומרת, יש כל מיני אפשרויות. אז זה מה שאומר קנייני האומה, גם הרוחניים, גם הגשמיים, יש מצבים שכנסת ישראל נפרצת. מה זה נפרצת? בזויה. איך רבי יהודה לוי קרא לספרו הכוזרי? ספר הטענה וההגנה לדת הבזויה. אנחנו בזויים. ולכן, תאמר לאדם רציני, אולי תתעניין קצת ביהדות? מה, יהדות? זה הדבר האחרון שמעניין אותי. אבל יש מצבים שעם ישראל בתפארתו, ואז אנחנו הופכים להיות אבן שואבת, גם מבחינה כלכלית, פוליטית, רוחנית, מוסרית. אנחנו הופכים להיות התו תקן של העולם.
הטבע האוכלי של העולם זה שהיהודים יהיו מבוזים בעלי האומות עד גובר?
זה מה שקורה לרוב, כן? לבזון נפש, למתעב גוי. לבזון נפש, למתעב גוי. מלאכים יראו וקמו, שרים וישתחוו. כן? מה זה פסוק? ישעיהו, נונבט, מה? שלעתיד לבוא, הגויים יתפלאו, איך יכול להיות? זרוע השם, על מי נגלת? ואנחנו חשבנו, נגוע, מוכה אלוהים ומעונה. נכון? ועם ישראל היה בזוי, בשסוי. טוב, אז מה שהוא אומר כאן, עד שתבוא לאותו המעמד, כל קנייני האומה, הם נראים מלאים, מתי הם נראים טובים? כן? מתי זה אחלה יהדות? רק לפי אותו הערך שהיא בכללה מלאה. כלומר, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. אז צריך קודם כל להשיב את הכבוד הלאומי הכללי, ומתוך כך גם קנייננו הופכים להיות ראויים להסתכלות. ולפי אותה המידה שהיא יורדת מילואה, החיסרון ניכר בחולה. האמונה בכלל. בכל פרטי המצוות. עכשיו זה הדגמה של מה שהוא אמר. האמונה וכל פרטי המצוות הינה מתמלאים אורה רק מאורה של כנסת ישראל. הרי אני מקיים מצווה. למה אני צריך לקיים מצווה? אני אומר לפני כן, נכון? אשר קידשה נו. מי זה נו? כנסת ישראל. במצוותיו וציוונו אני, אתה והוא. זאת אומרת, הציווי איננו אליי, הציווי הוא אל כלל האומה. מתוך השייכות שלי אל כלל האומה, יש גם מקום לקניין הפרטי, המצווה שאני מקיים וכדומה. מובן? אז מה שאומר כאן, האמונה בכללה, בכלל, וכל פרטי המצוות, הנה מתמלאים אורה, רק מאורה של כנסת ישראל. על כן, לא נוכל לצייר את כולם בזיבם ותפארתם, כי אם במצב שכנסת ישראל עומדת היא בכל מילואה, ומאותו הגובה אנו יכולים להריק עליהם כולם שפעת תורה, לפי מידת ולפי מידת הירידה, הכל יורד. למשל, האמונה של היהדות בזמן הגלות, בזמן השפלות, היא נראית אמונה פולקלורית קטנה. המצוות נראים כמעשים מגיים, משונים, חסרי משמעות. כן, זו דוגמה שמובאת גם בתחילת הספר, בישראל ותחייתו. למשל, תרומות ומעשרות. מה זה תרומות ומעשרות? בזמן נורמלי, תרומות ומעשרות זה חלק מן המחזור הכלכלי הכללי. הכלכלנים של הממלכה, כשהם עושים תוכניות לעתיד, מתחשבים בעובדה שאחוזים רבים מהיבול החקלאי הולך לכהנים וללוויים. ושחלק מן היבול הזה יעלה על ירושלים. וזה משמש כחלק מן המערכת הכלכלית של ירושלים, והקשר שלה עם שאר המדינה. זאת אומרת, תרומות ומעשרות הם מרכיב משמעותי של החיים. בימינו, מה זה תרומות ומעשרות? אדם פותח את השקיות שהביא מן השוק, מחפש את החלק הרקוב של הבננה, אומר עליה דברי כישוף, ובחרדת קודש מכניס לשתי שקיות ניילון וזורק לפח האשפה, ואומר, אפשר לאכול. זהו. מה רב המרחק בין הקניין הרוחני הזה, בזמן שהירח במילואו, ובזמן שהירח נפרץ. זה בדיוק ההבדל. האם בימי שלמה ראו את הירח אחרת? אין לי יודע. לא נראה לי. נראה לי שהירח היה שוקע גם כמו היום. נראה לי. האמונה בכלל אינה מהירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה. השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומריים. יוצא לפי זה שכאשר אנחנו חוזרים לעצמנו, גם האמונה חוזרת לעצמה. ואז מה קורה בדרך? האמונה כפי שהייתה נופלת. חכמי הקבלה קוראים לזה דורמיטה, שיש אור גדול שצריך להופיע, מסתלקים האורות הקטנים, ואז יש יותר חושך. מה? דורמיטה. זאת מילה מהלטינית, שפירושה שינה. כן? דורמיטה, או בצרפתית, דורמיר, לישון. כן? זאת אומרת, יש מצב שבו, זה גם כתוב במדרש, ישנו עם אחד, מפוזר ופורד, ישנו ישנו. והמדרש הולך יותר חריף. אלוהיהם ישן. כן? אלוהיהם ישן. כנראה שהמן, מחשמו וזכרו, הוא תפס איזה משהו. איזה כביכול, איזה מין שינה עליונה. למרות שכתוב, הנה, לא ינו ולא ישן. אבל אם צריך להגיד שהוא לא ישן, סימן שיש מקום לחשוב שישן. אז יש מצבים שבהם אורות קטנים מסתלקים, והאורות הגדולים עוד לא באו. אז המצב יותר קשה. עם החלונות, נכון, נכון. זה מסוג הדורמיטה. Windows. עכשיו, יש ש... אז האדם הצופה מן הצד, הדתי הממוצע, הוא רואה את זה, אומר, וואו, זה נורא והיום, האמונה נפלה. והוא צודק במידת מה. האמונה בלבושה הקטנוני נפלה. ועכשיו צריכה לבוא האמונה בלבושה העליון, הכולל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה שאומר כאן הרב, האמונה בכללה אינה מהירה כי אם בכנסת ישראל הבריאה, השלמה בחוסנה, בממלכתה, במקדשה, בארצה, בכל קנייניה הרוחניים והחומרים. הרב צבי יהודה היה רגיל לומר, עם ישראל האמיתי הוא ישראל הנגאל. זה פחות מזה, זה לא ישראל עדיין. המצוות שנגאל. מה פירוש השאלה? נכון. הוא לבנה נפרצת. זה לא האמיתי. זה בדרך. כן? ברור.
הולך ונגאל או הגאול?
הגאול.
הגאול.
כן. המצוות כולן, הנביא אומר, הנביא יחזקאל, שבגלות אנחנו מתים. לא? כתוב. כתוב בנביא. אז אתה תחלוק על הנביאים? מי אתה? טוב. המצוות כולן הן תמיד קשורות במגמתן ובתוכן הפנימי שלהם דווקא לאותו המצב העליון. אז לכן כשאני לוקח בננה ריקובה ואומר עליה דברי כישוף, למה יש לזה ערך? מצד שזה שריד של דבר שהיה גדול ושעתיד להיות עוד יותר גדול. אם זה לא היה עתיד להיות עוד יותר גדול, זה היה מיותר לעשות את זה. כן, ציונים. ואז הן מתראות בכל הדרן. לפי מידת ירידת הפלאים של כנסת ישראל, אין אנו יכולים לדרוש מהאמונה ומהמצוות את כל אורן. כי אם את אותו חלק הניצות של האורה נשאר בקרבה גם מזמן הירידה יותר שפלה. והנקודה הזאת היא מקבלת זיו של עטרות אור מהעבר הנהדר, והעתיד המזהיר מרחוק. כלומר, אנחנו שואבים אנרגיה משני מקורות. מהעבר ומהעתיד. ברור. מה יותר חזק, העבר או העתיד?
העתיד.
העתיד. ברור.
למרות שאנחנו עוד לא ראינו אותו.
אנחנו עוד לא ראינו אותו, תלוי. תלוי מה בנו ראה אותו או לא ראה אותו. יש בתוכנו נקודה שהיא מעל הזמן, ואז היא רואה גם את העתיד. לכן אמרו, האומר אין תחיית המתים מן התורה, אינו חלק לעולם הבא. מסכן, הוא אף פעם לא ראה תחיית המתים. איך אתה בא אליו בתביעות לראות את זה? סימן שהוא קצת רע. במצוות המקדש, בכל התלוי בהן, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצוויון של תכונת האורה הרבה מאוד. כן, זה שם מאוד מאוד חריף. מצוות צדקה לא כל כך השתנתה, למרות שהיא השתנתה. בימי קדם מצוות צדקה זה חובה של הציבור. בימינו זה הופך להיות חיפוש בכיס בויברך דוד. כן? זה משהו אחר, זה לא מאורגן. אבל בכל זאת, מהצדקה נשאר משהו. אבל ממצוות המקדש, מה נשאר? גם. כן, הרי, לפי השולחן ערוך, אם אדם לא נותן צדקה כפי כוחו, העניים תובעים אותו בבית דין. לא סתם, זה לא איזה מין חסד כזה, וואי, אתה נראה לי מסכן, בוא נותן לך גרוש, אלא זה מס, ממש. כן, היום, מצוות הצדקה חזרה קצת למקומה המקורי. קוראים לזה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי היא קופת הצדקה הגדולה ביותר של עם ישראל. השדרים, כן. השדרים, אגב, אמרו דבר מאוד מעניין. בא שדר מארץ ישראל לאיזה קהילה רחוקה בפולין. אומר, תבואי לי כסף. לכאורה יכולה להיות טענה נגדו. מה הטענה? אני עירך, קודמים לי אני עיר אחרת. אז לכן, בתקופה שהיו שדרים, הפוסקים נדרשו לשאלה הזאת, והם פסקו שירושלים זה עניי עירך. זה מעניין. כלומר, יותר חשוב שתיתן לארץ ישראל מאשר לקהילה שלך. כי זה עניי עירך. יש תשובה של חטב סופר, אני חושב על זה ועוד כמה. דנו זה. האם מותר לקבל ביטוח לאומי מהגויים? למה, מה זה קשור לנושא? כן, אני מבין, אבל... למה זה קשור ל... אתה אומר כיוון שזה צדקה.
כן.
טוב, זה כבר שאלה כללית לגבי דיני צדקה מגוי. מתי מותר לקבל צדקה מגוי? מתי אסור לקבל צדקה מגוי? הלכה כללית היא שאסור לקבל צדקה מגוי. אבל יש לזה גם כמה יוצאים מן הכלל. וצריך לראות אם ביטוח לאומי נכנס בזה. בסדר? אבל צריך לזכור שביטוח לאומי זה באמת קופת הצדקה הגדולה, ולא מה שאני מנהל קופת גמח, עם כל החשיבות שיש בזה. אבל זה משהו לאומי. כן. אבל אומר, מצוות המקדש לעומת זה הם על הפנים. מה כבר נשאר ממצוות המקדש? התפילה זה לא מצוות המקדש, זה קורבנות. אבל יש כמה דברים, למשל זה שפונים לכיוון מזרח בתפילה. איפה זה מזרח? כן? אף אחד לא חושב מה יש שם בדיוק. כן? כמו שפעם באחד המסמכים של תודעה יהודית כתבו שעקדת יצחק הייתה מאחורי הכותל. יפה, נכון? עקדת יצחק הייתה מאחורי הכותל. טוב, אחרי שאלתי מקורות שם, אמרו לי שזה היה לפני 10 שנים. היום לא היו כותבים כזה דבר. טוב. היום לא היו כותבים כלום כזה. במצוות המקדש וכל התלוי בהן, ובכל המצוות התלויות בארץ בכלל, ניכר שינוי הצוויון של תכונת האורה הרבה מאוד. ואין אינן במילואן, גם לפי תכונת ההלכה, כן, הרי ההלכה היא שתרומות ומעצרות דרבנן ועוד כל מיני דברים כאלה. כי אם כשהאומה עומדת במצבה יותר מלא, כן, למשל שמיטה, יובל, יובל זה ברור, כשכל יושבי העליה, שמיטה לפי רוב הדעות דרבנן בזמן הזה. כן. אבל אפילו במצוות המעשיות כולן, גם במצוות שבין אדם לחברו וכל מעלות המידות, הנקשרות בכל דרכי הדת, כן? אל תחשוב, לא רק במצוות התלויות בארץ ומצוות המקדש יש נפילה, אלא בכל המצוות כולן. בכולן, האור המלא שורה רק במעמד המלא של האומה, ולפי ירידתה, כך האור מתמעט. טוב, יש הרבה היגיון, כי הרי כל המצוות קשורות זו בזו. וברגע שחסרה מצווה אחת, כל המצוות חסרות. הרי לשם ייחוד שעוברים חכמי הקבלה לפני קיום מצווה, הם אומרים, אני עומד לקיים מצווה פלונית, עם כל תרי"ג מצוות הכלולות בה. זאת אומרת, אפשר לומר שכל תרי"ג המצוות הם פרטים שונים של מצווה אחת גדולה. יוצא שאם חסר חלק מהמצוות, גם המצווה שאני מקיים חסרה. ואנו, כשאנו הורגים לאור מלא של הלך נפש ויותנו קשורים לאמונה ולכל דבר חוק ומשפט, הרינו מוכרחים לטפס ולעלות עד המקור שמשם האורה המלאה נשאבת, בין מצד כישורינו לעבר ובין מצד יחוסינו לעתיד, ועל ידי כך נמצא גם כן מילוי נשמה בהווה. כלומר, נכון, אני לא יכול לקיים הכל, אבל אני נזכר במה זה קשור. מה העבר שזה קשור אליו, מה העתיד שזה קשור אליו, אז זה מאיר עליי גם בהווה שלי. דוגמה שאני רגיל להביא, תקיעת שופר. מתי תוקעים בשופר? זה מחלוקת בין הדתיים לחילונים, נכון? הדתיים אומרים שתוקעים בשופר בראש השנה. תשאל חילוני מתי תוקעים בשופר, מה הוא אומר? יום כיפור. הרי הוא נוסע מהר כדי להספיק להגיע לפני סוף הנעילה, לשמוע את תקיעת השופר. זה חשוב לו מאוד. כן? אז מי צודק, הדתיים או החילונים? ברור שהחילונים צודקים. כי הרי מעיקר הדין, מאיפה למדנו בכלל שיש תקיעת שופר בראש השנה? בגזרה שווה משופר של יובל. עכשיו, השופר של מוצאי יום הכיפורים הוא זכר לשופר של יובל. יוצא לפי זה שהשופר, שהוא רק מנהג, שבסוף מתקיים רק באחרי הנעילה ביום הכיפורים, הוא יותר קרוב אל השופר המקורי מהשופר של ראש השנה, שנלמד רק בגזרה שווה, ולא ביום עצמו. זה לא שלא צריך לתקוע בשופר בראש השנה, אני בעד תקיעת שופר בראש השנה, שלא תהיה פה אי הבנה. אין שום נפקא מינה, אבל מה שאני רוצה לומר, שתקיעת השופר שהיא זכר ליובל, היא כל השארית של משהו שפעם היה מהפכה חברתית גמורה. מגיע שנת ה-50, פתאום אתה מכרת שדה, השדה חוזרת לבעליה הקודמים. יש לך עבדים, כל העבדים משתחררים. ברור שכשקיימו את מצוות היובל, תקיעת השופר של בית דין, שבית דין היו תקועים בשופר ביום הכיפורים, הייתה לזה משמעות עצומה בסדרי החיים בכלל. כן? עכשיו, בימינו נשאר איזה משהו פולקלורי. תוקעים בשופר בסוף יום הכיפורים. בסדר? ואז יש תשדירי רדיו שחזרתי להרגיש שייך, וגם בסוף היום שמענו את תקיעת השופר. כאילו שזה משהו משמעותי. אז זה מה שאומר כאן הרב. אם אתה זוכר מאיפה בא השופר הזה, אתה מתגעגע ליובל. ואתה גם מצפה ליובל שעתיד להיות. אז זה מקבל משמעות גם בהווה. בסדר? אם יבוא אדם לומר שהוא מוצא את כל מילוי ההוראה של התורה והמצוות מצד מצב ההווה לבדו. מספיק לי ככה. לא צריך את היובל שלך. מספיק לי תקיעת שופר בסוף הנעילה. אל תשמע לו. סימן הוא שלא חדר לתוך עומק העניין של צפיית ישוע, שרק בה תלויה היא גם כן שאלת פלפול החוכמה. מה זה? זה גמרא במסכת שבת דף למד א'. איזה שאלות שואלים את האדם כשהוא מגיע למעלה? אז שואלים אותו, שאלה ראשונה, ציפית לישוע? אחר כך שואלים אותו, פלפלת בחוכמה? אז רואים שהציפייה לישועה היא הבסיס לפלפול בחוכמה. פשוט מאוד. הפלפול החוכמה היה אפשר להגיד שהוא ערך מצד עצמו. זה צורת הלימוד של תקופת הגלות. אבל אומר הרב, לא. הפלפול הוא בא בגלל שאתה משתעשע בתקוות העתיד. בינתיים אין לך מה לעשות, אתה מפלפל. זה קודשים, כן.
זה יכול להיות שזה
מתחבר. פלפול החוכמה זה עיון בחוכמה. לפלפול? לא. לא, אני אסביר. הפלפול החוכמה, זה הרב קוק מסביר בהדר העיקר. כן? הרב קוק שייך לבית מדרש של נפש החיים. אבל הוא מסביר איך בכלל הוא נוצר הפלפול. הרי בהתחלה כשהוא הופיע, הפלפול היא הופיעה בסוף ימי הביניים, בין תקופת הראשונים מתקופת האחרונים. אז היא הופיעה. וגדולי ישראל התנגדו בהתחלה. כן, המהר"ל מפראג כותב דברים קשים מאוד על הפלפול, גם השלה נגד הפלפול, התקופה הזאת. אבל אומר הרב, אחר כך הפלפול התקבל. מסביר למה. כי בהתחלה הפלפול ניסה להיות במקום הלימוד הליבה דהלכתה. אז אמרו הרבנים, בצדק, תוציא את זה מפה, אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת. אבל אחרי שנתנו לו מקום משלו, יש לו מקום, אז מה המקום שלו? שהפלפול הוא חשיבה חופשית. אתה לא מחויב לשום דבר, אתה לא צריך לפסוק הלכה, אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד ככה, מה שאתה רוצה. עכשיו, הרעיון הזה של החשיבה החופשית, למה הוא נולד? למה הוא נועד בעצם? הוא נועד לעיסוק במעשה בראשית ומעשה מרכבה. כשאדם עוסק בקבלה, במעשה בראשית, במעשה מרכבה, בפילוסופיה וכו', אז הוא צריך באמת חשיבה חופשית מאוד. אבל מכיוון שהדור לא רצה לעסוק בשאלות הגדולות האלה, אבל בכל זאת התביעה לחשיבה חופשית באה לידי ביטוי, כלומר, זה טבע את אלבונו, מתוך כך נוצרה המערכת של הפלפול, כדי לאפשר לנפש להתרחב. זה תלוי איזה עיון. יש עיון הנדרש כדי לפסוק הלכה, יש עיון שזה עניין של הנאה. אומר הרב קוק, חבל, את הכישרון הזה יכולת להשקיע בתחום אחר, שהוא התחום של סתרי תורה. אבל מכיוון שלא רוצים לעסוק בסתרי תורה, אז הפלפול הוא שסתום הביטחון שמאפשר את העיון הזה, את החופש הזה. איפה זה בדר העיקר? עדר העיקר, עדר העיקר, לא עקבי הצון. כי חשיבה חופשית זה תואם את אופייה של הנשמה, שהנשמה היא ישות חופשית במהותה. ולכן על מנת להבין את השפה שהנשמה מדברת, צריך להיות בן חורין. בסדר? כשלא משתמשים בחירות הזאת בכיוון הנכון, אז זה מתכנס לתוך עצמו ונהיה הפלפול. הפלפול הוא גם שעשוע. בסדר? עכשיו, מה שאומר הנפש החיים, שגם מי שמפלפל בחוכמה, יש בזה ערך של דבקות בשם, כי זה עיסוק בתורה, בסדר. אבל רק אומר הרב קוק, חבל שזה הופנה למקום הלא נכון. זה הכל. ללימודי אמונה, מה שנקרא. זה שייך לזה, בוודאי. בזמנו למדנו כאן אורות התורה, חלק ב', אתה זוכר? לא היית, אבל זה הוקלט. אז שם באורות התורה חלק ב', היינו הנספח שנמצא בחלק מהמהדורות לאורות התורה. כן, כן, אז שם יש הרבה דברים על הנושא הזה. פסקה זין. בוודאי. לא. למשל, זה דווקא דבר מעניין. למשל, הגאון מווילנה, שהיה גאון, הוא גם היה מווילנה, הוא היה גדול בקבלה, וגדול בהלכה, והתנגד לפלפול. מאוד מעניין. אבל למשל, רבי יונתן אייבשיץ, שגם היה מקובל גדול, כן פלפל. יש לו ספר אטומים. שזה פלפולים מאוד עמוקים, שדווקא נגד הספר הזה הגאון דיבר. כן. אבל בכל זאת היה מקובל, גדול.
כתב נגד הישיבה בהמבורג,
טוב. לא, זה כמו שאני אומר. זה אסכולות שונות, בתוך בית המדרש. כן.
יש שם הרבה מקומות של דיבור, נגיד, שהקיעו מצוות מתוך חיבור לזהות. לזהות היהודית, לזהות של עם ישראל.
So what?
לא, אז אם זה חשוב לבחינה של המצד העובר,
לא הבנתי מילה.
יש שם, נגיד, זה הרבה מה שכאילו היום נגיד מדובר גם בראש יהודית, בראש מקומות כאלה, שכאילו טעם, ואני הרב אומר את זה, אבל זה נמצא באוויר כזה.
שמה?
טעם מקיים מצוות זה בגלל להתחבר לזהות היהודית של עם ישראל.
למה זה לא נכון?
לא, אז אם זה מצד ההווה או מצד... אני הרב קוק יוצא נגד זה, כי אפשר להגיד כאילו ש...
לא! הרב קוק לא יוצא נגד זה. הוא יוצא נגד חשיבה דתית שאיננה חפצה לראות מעבר למצב היהדות בהווה. כיוון... בוודאי, בוודאי. יש הרבה חוגים כאלה שעצם הציפייה לגאולה היא משהו מאוד מעורפל ולא כזה מעניין. כסיפור המפורסם על רבי נחום מצ'רנוביל. רבי נחום מצ'רנוביל, הוא הגיע לאיזה אכסניה של איזה יהודי כדי לעבור את הלילה. באמצע הלילה, הבעל האכסניה שומע צעקות מהחדר של רבי נחום. רבי נחום, מה עשה? מה זה צעק? אמר תיקון חצות. בא אליו, בעל האכסניה, רבי, מה קרה? הוא אומר, לא, לא, זה שום דבר, אני מתפלל. על מה אתה מתפלל? שיבוא המשיח. אהה, ומה יקרה כשיבוא המשיח? המשיח ייקח אותנו לארץ ישראל. מה באמת? רגע, אני הולך לשאול את אשתי. חוזר, אשתי מבקשת שלא תתפלל. כי אם יבוא המשיח, נצטרך לעזוב את ה... את הבית הזה, את הבית מרזח, את התרנגולות, את הפרות וכולי, מה יהיה? אומר לו, רב נחום, אתה מעדיף שיבואו הקוזקים וישחטו אותך ואת אשתך וישרפו לך את האכסניה ויקחו לך את הפרות? אז הוא אומר, רק רגע, חוזר, שואל את אשתו, אומרת, אשתי מבקשת שתמשיך להתפלל, שהמשיח יבוא ויקח את הקוזקים לארץ ישראל. או, אז מה שיש לי, זה עבודת השם שלי. אגב, יש אומרים שזה קרה. כיוון שסיימנו את פסקה ו', אז מה צריך לעשות? פסקה ז', נכון? החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל בנויה יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור אלוהי בתכלית גובהו. שיהיה מעולף בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה, שבה אור השם הגנוז, המסבב אהבה לקיום המצוות ולחיים, שעל פי דרך השם המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. מה הוא רוצה פה? זה בעצם דברי מוסר לחילונים, לציונות החילונית, נכון? מה קרה?
לא, אף פעם לא ראיתי שכתוב עם דרך השם, דרך
ד' כן, לכאורה השם לפעמים קודמים ה' עם צ'ופצ'יק, אבל מה זה דלת עם צ'ופצ'יק? זה ארבע אותיות, כדי להגיד ארבע, שם השם יש לו ארבע אותיות, לכן קודמים דלת עם צ'ופצ'יק. כן, פעם היה איזו קבוצה של בחורים צעירים הלכו להפיץ יהדות בתל אביב או משהו כזה, מקום ללא תורה, הלכו למקום ללא תורה ואמרו, טוב, אנחנו צריכים לעשות פלייר שיודיע על הפעילות. אז הם עשו פלייר ענק, את פניך דלת אבקש. אף אחד לא הבין מה הם רוצים. מה זה דלת? טוב. אז טוב, מה שהרב כאן אומר, אתה רוצה לחנך לישראליות, ישראליות זה כולל הכל. זה כולל את הכל במובן המלא. זאת אומרת, אתה לא יכול... להבין מהי המגמה של כנסת ישראל, אם אתה לא לומד את כל התורה כולה, מקיים כל מצוותיה וכו'. החינוך שהרצון האדיר על מה שכנסת ישראל היא בנויה, יתגדל על ידו, מוכרח הוא להיות חינוך מלא אור. אלוהי בתכלית גובהו, שיהיה מעולף, מה זה מעולף? כן, מה זה? עטוף. כן? ותיקח הצעיף, ותתעלף, כן? שמעולף בחינוך לימודי של תורה, באמונה עמוקה שבה אור השם גנוז, המסבב אהבה לקיום המצוות ולחיים שעל פי דרך השם, המביא אחרית ותקווה לאומית אל הכלל, כמו שמאשר גם כן את הפרטים. כלומר, הפרט יש לו מקום מתוך ההתקללות שלו בעיירה הכללית. זה שונה מאוד מסגנון היהדות של הגלות, ששם המוקד זה הפרט. מקסימום, הקהילה. עוד יותר, אוסף הקהילות של המדינה. אבל אין חשיבה כלל ישראלית. כלל ישראל איננו מופיע כישות כוללת. בפעם הראשונה שזה קרה, זה על ידי הרצל, שעשה קונגרס של העם היהודי, התובע כעם את ארצו, לא כאוסף קהילות. כן, מה אתה אומר? לא, זה ביקורת גם לדתיים, נכון. זה ביקורת כללית. מה זה נכון שמה? מה נכון? שמה? לא הבנתי מה שאתה שואל. לא, לא. יש אנשים שלמרות שמדינת ישראל קיימת, הם שכחו שהיא קיימת. או שאיננה מהווה שום דבר משמעותי בחיי עבודת השם שלהם. יש לו בית מדרש באיזושהי פינה של העולם, מבסוט. שכח שיש כלל ישראל. יש יש לפעמים אנשים שאומרים, מוריי ורבותיי, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. משגיח על הכל? כן, חוץ מהה ביר תשח. כל השאר הוא משגיח. זה הוא שכח, להשגיח. טוב. גמרנו את פסקה זין, נכון? ברור, לא יעיזו להגיד מפורש. מה אתה רוצה? לא, סאטמר זה לא ככה. סאטמר, הם מתייחסים ברצינות ליום העצמאות. לפי הרבים מסאטמר, הקמת המדינה זה מעשה שטן. זה מצוין, זאת אומרת שסימן שהקמת המדינה היא דבר חשוב בעיניך. חשוב, בצד האפל, אבל חשוב. יש עמדה יותר גרועה. העמדה שאומרת זה לא משנה. קרה, לא קרה, מה זה משנה? לא אכפת לנו. זה יותר חמור. הרבי מסאטמר והרב קוק הם מאוד קרובים זה לזה, בתפיסה ההיסטורית שלהם. עבור שניהם, ההיסטוריה היא בעלת משמעות אלוהית. ולכן מאורעות כמו הקמת המדינה אינם מאורעות סתמיים. הם בעלי משמעות עמוקה מאוד. זה שאלה אחרת, זה קושיה. אבל זה ברור שזה משמעותי. מה שאין כן, בעיני זרמים חרדים אחרים, או אפילו בעיני דתיים לאומיים, שהמאורע של הקמת המדינה הוא בסך הכל מסגרתי. הוא לא בעל משמעות. זה יותר חמור. טוב. פסקה ח'. אני חושב שאם למדנו את פסקה ז', כדאי שנלמד את פסקה ח', נכון? טוב. היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי ברעיון ובפועל. על כן, תגבור את התורה באומה, מאמצת את כוחה, וכשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. והשפעה הזו, טוב, אולי נסביר את זה כך. לכל אומה יש איזשהו אתוס. משהו שלמענו פועלים. נכון? כן או לא? למשל, המדינה הבלגית. המדינה הבלגית היא קיימת, זה מפתיע, אבל היא קיימת. והסיסמה של בלגיה זה... לא. לא, 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 ממש לא. לא, מצטער. הסיסמה של בלגיה זה האחדות היא כוח. האחדות, האחדות עושה את הכוח. זה הביטוי שלה, שמדברים עליו. זאת אומרת, יש הכרה שאם בלגיה הייתה מתפרקת למרכיביה, היא הייתה לא קיימת, חלשה, אז זה האחדות. בסדר? יש לארצות הברית היום מחשבה כזאת שמובילה העולם החופשי. הערכים של העולם החופשי. צריך להגדיר עוד מהם, אבל זה פחות או יותר עניין. הדמוקרטיה וכו'. כן? לצפון קוריאה יש אידיאל. כן? מה האידיאל הצפון קוריאני? להרגיז את ארצות הברית. יש משהו, יש מה שנקרא אידיאל מלקט. עכשיו, כל האידיאלים הקיימים הם על בסיס טבעי. כלומר, קיומה של בלגיה, קיומה של אמריקה או של צפון קוריאה, כל הקיומים האלה הם קיומים טבעיים לפני האידיאל שנבנה על גביהם. מה שאין כן כנסת ישראל, שאיננה בנויה על בסיס טבעי, אלא היא בנויה על צפייה אידיאלית מלכתחילה. ונברחו בך כל משפחות האדמה. למשל, אם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שלום אברהם, אני רוצה לעשות אותך לגוי גדול. ולכן אני מבקש ממך, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. נתאר לעצמנו שאברהם יגיד, לא מסכים. לא רוצה. מה קורה? אין עם ישראל. זאת אומרת, הקיום הישראלי הוא תולדה של החלטה רצונית, ולא של נתון טבעי. בסדר? הוא הדין לגבי הקמת המדינה בימינו. למה קמה המדינה? לא היו נתונים טבעיים שהיא תקום. היו כמה יהודים פה ושם בארץ, אבל זה לא היה מספיק כדי להקים מדינה. אלא הייתה החלטה מוסדית, הקונגרס הציוני ועוד כמה גופים, שהחליטו אנחנו רוצים להקים את זה. זאת אומרת, זה תולדה של איזשהו רצון. לכן אומר הרב, עכשיו השאלה, מהו הרצון שנמצא בכנסת ישראל? מה אנחנו באמת רוצים? למה אנחנו רוצים? את הטוב העליון. זה מה שהרב אומר כאן. היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי ברעיון ובפועל. על כן, תגבור את התורה באומה, מאמצת את כוחה. כלומר, כשהערכים שלנו נלמדים ומופעלים, אז יש גם כוח יותר גדול לאומה, כי האומה בנויה על הערכים האלה. וכשהכל, כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. דרשה. והשפעה הזו מוצאת מקומה בייחוד בתינוקות של בית רבן. לכן צריך ללמוד תורה. מה? איך הבנת את המשפט הזה, הכל כל יעקב ואין הידיים ידי עשיו? לא, זה לא מה שהוא אומר. זה לא מה שהוא אומר. לא, זה לא מה שהוא אומר. בגלל זה שאלת. אבל לא הבנת נכון. הכל כל יעקב, כהבנה, כשתינוקות של בית רבן לומדים תורה, הידיים של עשיו לא מצליחות. ברור? כשהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אנחנו מנצחים את אויבינו. מה זאת אומרת, איך מנצחים? הרי מה, איפה תינוקות של בית רבן מסוגלים לעמוד מול צבא? אלא הכוונה, אם יש כל יעקב, אז זאת אומרת, יש ערכים באומה הזאת. אז יש על מה להילחם. ואז מלא גם עשיו מתייאש. אבל אם אתה רואה שיש אומה שלא יודעת בשביל מה היא נלחמת, אין לה ערכים, היא הופכת להיות טרף בידי אויביה. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוהי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ואת אהבותיהם. כן, למה יש מערכת חינוך? מערכת חינוך היא משמשת לשני דברים. הקיום, כלומר צריך הכשרה מקצועית. צריך שיהיה לנו מהנדסים, צריך שיהיה לנו בעלי מלאכה, צריך רופאים. זה הצורך של הקיום. אבל מערכת החינוך יש לה עוד תפקיד. תפקיד ערכי. נכון? בשביל זה יש חינוך. אז אם החינוך כל כולו מכוון לקיום, לקיום החומרי ותאוות החיים, אז הוא לא יצליח באמת. זה מה שאומר כאן. כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוהי, לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים ותאוותיהם, אז האצילות של הטוב האלוהי מתגברת באומה וכוחה העליון מתגלה עליה. לכן חשוב שיהיו תלמודי תורה. כן. מה? בשורה הראשונה של הפסקה?
כן.
היסוד הפנימי של התורה הוא בוודאי הטוב העליון של הצדק האלוהי ברעיון ופועל. אז זה לא השורה הראשונה, זה השורה השנייה. מה? על כן, תגבור את התורה באומה, מאמצת את כוחה.
מה בעיה?
בגלל שהטוב העליון של הצדק האלוהי זה תמצית כנסת ישראל. לכן אני הקדמתי כל הסיפור שלי על זה שהקיום הישראלי הוא לא נובע מהכרח טבעי, כי מצד הטבע לא היה צריך להיות לנו קיום. בסדר? למה אתה לומד תורה? אז יש אדם שלומד תורה, כי על ידי זה הוא יהיה מורה לתלמוד. יהיה לו כסף, אז כדאי. אז זה כבר לא לימוד תורה לשמה. לשמה, זה הכוונה. כן. כשהחינוך, מה זה זהו? זה מה זה הלשמה? כשהחינוך מיוסד לשם האידאל האלוהי, כלומר, שתהיה דעת אלוהים בעולם. לא רק בשביל מילוי צורכי החיים החומריים והתאוותיהם. אז האצילות של הטוב האלוהי מתגברת באומה, וכוחה העליון מתגלה עליה. כמובן, צריכים בכל עת לחשוף את המקור האלוהי כדי שתהיה הבקשה של האידאל האלוהי מאיר היפה. לומר שזה בית השם. ושתהיה עומדת בכל התנאים של העת החיה. שתוכל לנצח את זרמיו ולהילחם נגד כל המפריעים הקמים מכוחו להכשיל את מהלך הטוב האלוהי, להכשיך את אורו בעולם, בעולם החיים והמעשה. מה הוא רוצה לומר כאן? תמיד תזכיר שם שמיים על מה שאתה עושה. לא להעלים את זה, להעלים את המקור האלוהי. אם אתה מעלים את המקור האלוהי, אתה מחליש. כן? זה הוויכוח על היזכור נזכור. ההדתה. ההדתה וכל הדברים האלה. כן? אל תדבר האלוהים, זה הדתה. לא, אני מדבר על אלוהים, מדבר על אלוהי ישראל. אלוהי ישראל זה לא אלוהי הדת, זה אלוהי האומה כולה. זה שייך לכולם. ברור. אז זה המאבקים התרבותיים שיש היום במדינת ישראל קשורים לדבר הזה. בוודאי. כי זאת אמת. למה שאמת לא תשכנע? זאת האמת. כן? הרי לא כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אלוהי הדתיים. קראתי בתורה שהשם הוא אלוהי ישראל. גם הדתיים, גם החילונים. נשאלת השאלה, מה הדת של החילונים? לא? האורתודוקסיה היהודית.
לא, זה הדת שהם באופן רשמי,
לא, יותר מזה. מה זה חילוני, יהודי חילוני, מה זה? שמה? לא שומר מצוות. איזה מצוות? של הקוראן? מה המצוות שהוא לא שומר? הוא לא שומר את המצוות של היהדות האורתודוקסית. זה המצוות שהוא לא רוצה לשמור. זאת אומרת שהוא אורתודוקסי.
כן, אבל אם דת זה אמונות, אז האמונות שלו יכולות להיות...
לא, מהי האמונה שהוא לא מקבל? זה כמו הסיפור המפורסם.
כן, לא, אבל...
שהילד שחוזר מבית הספר, אין? בית ספר של גויים. האבא שלח אותו לבית ספר של גויים כדי שהוא ישכח מהר את היהדות. יום אחד הוא חוזר הביתה. מה למדתם? אבא, היום למדנו על דת. כן, מה למדתם על דת? למדנו מהמורה שיש אב ובן ורוח הקודש וכל זה אחד. ואז האבא אומר, לא נכון, יש רק אל אחד ואין לו גוף ולא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים.
כן. אבל יש דתות שהחילוני הדוק נקרא, זה שהוא כן מאמין בהם. הוא מאמין ברב, הוא מאמין בדרמה, כל מיני.
אז מה, אבל יש גם, נגיד, החילוני של אירופה. מה זה... לאו דווקא. למשל, החילוני בדנמרק, הוא אדם שלא הולך לכנסייה. בסדר, אז זה לא דת. טוב, מה? יש אתאיזם. השאלה, אתאיזם זה, מהו התאוס שאתה בא לשלוט, שאתה בא לשלול? על פי זה אתה נמדד. עד כאן להיום. עכשיו אנחנו עוברים לה.